24 נמצאים בפסקה האחרונה, לפני האחרונה, סליחה. לא סיימנו אותה, התחלנו אותה ונסחפנו, כמו שאומרים. הערכנו בזה יותר נכון. ודיברנו על כך שמצבי הכאב, שבהם הרבנו לדבר, כחלק בלתי נפרד מן החיים, הכאב הוא חלק בלתי נפרד מהכאב, מהחיים, אמרנו שיחד עם זה, למרות שבאמת יש כאבים שאי אפשר להיפטר מהם לנצח, אבל יש דרך בכל אופן להתמודד, והיא, כפי שהתחלנו את פסקה מספר 3, אין פירוש דבר שנגזר עלינו להישאר תקועים בכאב לנצח, אלא שאנו פשוט צריכים להיות כנים עם עצמנו בכל מה שנוגע להרגשותינו. קראנו לזה לא להתנגד לכאב, אלא להכיר בו, מתוך ההיכרות בו, לראות כיצד ניתן להתמודד איתו. אבל יחד עם זה אמרנו שלא קל לאדם להודות בכאב, ראינו, האדם רוצה לסלק מעליו כאבים, אדם לא נוטה לחשוב שהכאב הוא חלק מן החיים, למרות שזו העובדה, אבל האדם לא מקבל את העובדה הזו כל כך, הוא מנסה למחות כנגדה ברמה המעשית, לסלק את המחלות ברמה הנפשית, התנגדות, טרוניה, מרירות, תסכול, רחמים עצמיים, וברמה הרוחנית הוא יכול לפתח לו כל מיני פילוסופיות של פסימיזם, העולם הזה, למה בכלל הגעתי לפה, עם כל הכאבים האלו, כל מיני תפיסות פסימיסטיות כאלו. אז בשלושת הרמות, גם הפיזית, גם הנפשית וגם הרוחנית, יש לאדם נטייה לא להשלים עם כאב. לא להשלים עם כאב, לא לקבל אותו כחלק מובנה, בלתי נפרד מן החיים. תודה רבה, דניאל. וכנגד זה אנחנו אומרים... מכילה. כן, אין פה אפשר. תודה. בבקשה. כנגד זה אנחנו באים ואומרים פה, באמת אמירה מדהימה, שדורש מאיתנו הרבה בגרות ופתיחות. צריכים להיות כנים עם עצמנו בכל מה שנוגע להרגשותינו. השלמה אינה דבר שמופיע אוטומטית. השלמה היא תהליך הכרתי, שצומח עט-עט, ככל שאדם באמת יותר מתאמץ לחדד הבנות, ככל שאדם מתאמץ באמת לתפוס בצד הגבוה של המחשבה, זה לא קורה באופן אוטומטי, באופן אוטומטי אנחנו לא רוצים כאב. כפי שאמרתי, באופן אוטומטי אנחנו מבקשים להסיר את הכאב. השלמה אינה דבר מה שמופיע אוטומטית. לא, אנחנו נצטרך להתמודד עם הטבע הראשוני, כפי שכנינו אותו, כפי שהסברנו אותו, נצטרך להתמודד איתו, ואת, את תצמח ההכרה שרואה בכאב חומר גלם שמשמש לבניין ויצירה ולהתקדמות, למרות שהוא יישאר בבסיס הבניין, הוא יהיה אכן משוקע בקורות הבניין, אבל יצמח ממנו בניין גדול מאוד של ענווה, של אמונה, של תפילה, לא משנה, הרבה דברים צומחים מתוך הכאב. אבל זה תהליך. אדם לא יכול לצפות שהדבר הזה יופיע בפתע פתאום. השלמה אינה דבר מה שמופיע אוטומטית. על מנת להגיע למצב של קבלה והשלמה, אתם רואים, קבלה זה שלב א', קבלה זה שלב שבו אני לא מתנגד, השלמה זה כאשר אני רואה את הכאב כבר כאבן בבניין, כלומר הוא משלים משהו. כשאני משלים עם דבר, פירוש הדבר הוא שאני רואה בו חלק מן הבניין כולו. אז יש קבלה ויש השלמה. כן, קבלה בסיסית, זה המצב, זה המצב. אני לא יכול להתנגד לה. השלמה, המצב הזה נועד לקדם אותי. זה נקרא השלמה. כלומר, אותו מצב הוא כבר לא נטע זר בקרבי, שצריך להשלים קיומו. כן, זה לא כמו אותו קליע שתקוע ביד. כן, שם זה רק להשלים עם המצב. הקליע לא תורם דבר. ברמה הפיזית הוא לא תורם דבר. כן, פה זה לא ככה. פה אנחנו מבקשים לראות בקליע דבר שמצמיח. באותו מצב, כן, באותו כאב כרוני, נקרא לזה כך, אותו כאב נפשי כרוני כתוצאה מאובדן, משכול, כן, או מחלה, וכן הלאה, אותו כאב הוא לא סתם קליע שמונח שם, אלא הוא מצמיח, כן? זה נקרא השלמה. נקרא השלמה. לא פשוט. כדאי שנתחיל בדברים מאוד מאוד קטנים ופעוטים, במעשים שבכל יום. כלומר, חיי יום-יום, כן? וההתרחשויות המינוריות שלהם אמורים להיות בעצם שדה המטווחים. המטווחים. זירת המטווחים, ששם אנחנו לומדים להפוך כאב לבניין. בדברים מאוד מאוד קטנים, מאוד מאוד קטנים. כן? יש לנו כל מיני כאבים, כל מיני כאבים. זה יכול להיות סתם שאדם בא באיחור לבית אבל לא יחדר אוכל. הוא מבקש אוכל ואומרת לו, הגברת, אני מצטערת, לא נשאר, תבוא בזמן, כואב, כואב, כואב לו. הוא רעב, הוא חשב שיוכל לשבת ולאכול ולחזור לחברותה, ועכשיו הוא צריך לשוטט לחפש את מזונו. או לחילופין, לא לאכול, להסתפק באיזה פיסטוק שנשאר לו מאתמול. זה כואב. הנה הזדמנות. אז קודם כל לקבל את המצב, כי אם לא תקבל את המצב, אתה תחרוק שיניים על הטבחית, ועכשיו אתה תנהל איתה מלחמה. זה ביטוי קלאסי, זה סימן קלאסי, שאתה לא מצב של קבלה. אתה מנסה למחות נגד מציאות קיימת, אתה מנסה למחות עליה, כן? בצורה לא נכונה. לא נכונה. המעוות לא יוכל לתקון. איחרת, אין אוכל, הדלת סגורה, נקודה. אולי תביא את המנכ״ל שינזוף בטבחית. נו, באמת, השתגעת? ודאי שהוא מגבה את הסדרים הקיימים. מה פתאום? זה עניין שבינך לבינה. ודאי שהוא תקבל את העובדה הזו. רק עכשיו ייפתחו לך פתחי חשיבה להבין מה אתה יכול לעשות. אולי תלך למכולת, תקנה גוזי, אולי תקנה, אני לא יודע מה, איזה לחמנייה, אולי איזה קנקן שמנת, כן? ובזה תסתפק היום. אני לא יודע. אבל בוא, קודם כל, נתחיל מזה, מדברים קטנים ויותר, אתה יודעים מה? יותר מזה. באת לכפתר את החולצה, אחרי השירותים, בסדר? ובאת לכפתר את המכנסיים, ונקרא הכפתור. משמעות הדבר שאתה כרגע לא יכול ללכת עם מכנסיים האלו. כן? זה פתוח, זה לא נחמד, אין לך חגורה שאתה יכול להסוות, כן? את מקום הפער, ועכשיו אתה צריך ללכת להחליף. זה כואב, נכון? זה לא נוח, זה פער בין מצוי ורצוי כמובן. היית רוצה שהכל יהיה כסדרו? אז קודם כל להתחיל עם זה, קבלה, נקרא הכפתור נקודה. מה עושים? הולכים לתפור. יותר מזה, ראיתי כבר שהכפתור חלש. זה לא פעם ראשונה שראיתי זה, גם אתמול זה היה חלש, גם שלשום. מה אני מצפה? שזה לא יקרה פתאום? ודאי שזה יקרה, ולא תמיד מצב שהוא נוח לי. לא תמיד זה יקרה בשעה שאני מוריד את הבגד, כן, לפני שנת הלילה שלי. זה יכול לקרות באמצע היום בשירותים. אז למדתי משהו. כן? Fix in time, save nine. לתקן בזמן זה חוסך הרבה עוגמת נפש. כן? יפה מאוד. אז הנה, לקחת כאבים פשוטים, קודם כל לזהות אותם ככאב. לא להסתכל על זה כמקרה. כמו שאומר רמב״ם, שאם אדם רואה דברים כמקרה, כן? יש בזה גדר של רשעות לב. ככה קורא לזה ביטויים לא פשוטים. לא כמקרה. קרה משהו. הנה, יש פה כאב. אני רוצה לטפל בכאב המסוים הזה. כאב המסוים הזה. באתי לנגוס בבשר הבקר בליל שבת, מסתבר שהוא גומי. איזה בסה. כל כך רציתי בשר בקר, רך וטוב. פתאום מסתבר שהוא גומי. אני לא אעס. אין. כואב, לא? וכן הלאה, וכן הלאה. לעשות תהליכי תרגילי קבלה והשלמה בדברים קטנים שמטבע הדברים פחות מזעזעים אותנו רגשית. כי אם נתחיל בדברים סבוכים, לא נוכל. אנחנו נתמוטט. אנחנו לא מתחילים בזה שאנחנו מנסים להשתלט על אריה, לתפוס אותו מהראש. אנחנו מתחילים קודם כל בכלב לב, אחרי זה, זה אחרי זה, לאט לאט, לאט, וסוף מחזיקים גם את האריה ברעמתו ובזקנו. אבל אנחנו לא יכולים להתחיל באריה. לא יכולים למשוך באוזני הכלב. הוא יכול לנשוך אותנו. אין לנו כוח להגיב על הדבר הזה. אין לנו כלים להגיב על אירוע כזה. כן? אותו דבר, יש כאבים, כן? שלא מתעסקים איתם בהתחלה. וברוך השם שהם עוד לא הופיעו בחיינו. ברוך השם, רובנו עדיין לא חווינו כאבים לסוג הזה. מה אומר ריבונו של עולם? איך היא אומרת את זה כאן? תרשו לי לצטט אותה. כדאי מאוד לתרגל את זה. למה? למה כדאי מאוד לתרגל את זה? למה? למה כדאי לתרגל את זה? כי בסופו של דבר אנחנו נצטרך להתמודד עם כאבים יותר מורכבים. כן? אנחנו נצטרך, אין מה לעשות. או כאבים שלנו, או כאבים של אחרים שקרובים לנו. אנחנו מכירים את העולם הזה. העולם הזה הוא לא עולם שעוברים אותו חלק חלק. אנשים מתבגרים, וכל מיני זה, וזה הורים, וזה פה, ושם, העולם הוא לא פשוט, העולם הוא מקום סכנה. אנחנו צריכים להתמודד עם זה מתישהו. נו, אז מה, אנחנו חכה שזה יופיע בכל גודלו והדרו? צריך להתחיל, להתחיל כבר להתאמן לדברים. כן, בבקשה, חמנה. זה המקום הקטן שבנו שרוצה להנציח את המצב הקיים. המקום שרוצה לזרוק את הכאב זה המקום שלא רוצה לגדול. המקום שבנו שלא רוצה לגדול, הוא רוצה שרק הדברים יימשכו כך. ריבונו של עולם, אי רצון שכמו שאני מרגיש עכשיו, אני ארגיש תמיד. אתה יודע שאתה לא התפתח לשום מקום? זה המשמעות של הדבר. ומה? לא, השורש החיובי הוא בזה שמצד העתיד לבוא, העתיד לבוא של תחיית המתים, יוסרו כל הכאבים. אבל זה אחרי הצמיחה הגדולה. מתוך הצמיחה הגדולה, מתוך הכאב, יתגלו כל אוצרות הנשמה, ואז האדם יחיה חיי נצח ולא יהיה מקום לסבל ויסורים, כי כל האור הפנימי שנשמתו כבר יצא לפועל, אתה מבין? אבל כל עוד הוא לא יצא לפועל, בקשת המנוחה היא כמוה כחוסר רצון לגדול. אז תגיד לי, אני רוצה לגדול, אבל רוצה לגדול בטוב. יש דבר כזה? בבקשה. אם יש דבר כזה, אני אשמח לשמוע. איך אומר הפסיעת ישרים? אחד מיני אלף לא ירבה לעולם הזה טובות, ואם מצא גם הוא כבר בטל אחרי 100 שנה. כן? ימות. המוות כשלעצמו זה חרפה נוראה. גם אם אתה נהנת, אתה נהנת כל חייך, עצם מודע שמגיע היום שבו אתה מת, זה כשלעצמו חרפה נוראה, כן? אז מה זה מתת? מה זה מתתי? נהניתי כל חיי, בסוף מתתי? זה חסרון מאוד גדול, זה כאב מאוד גדול, כן? מקבלים ומשלימים. זה לא אומר שאין מקום להסיר חלקים של הכאב, כן? אם אדם יודע מה, נפגע ממסמר, זה לא אומר שעכשיו הוא צריך להשאיר את זה ככה, בלי לקבל זריקת טטנוס ולא לחבוש. ודאי שהוא צריך לחבוש. ודאי, הוא צריך לסלק את מותרות הכאב, זה ודאי. זה כבר עניין של וחי בהם, אתה לא יכול להפקיר את עצמך. אתה תשלם על זה, אם אתה תפקיר את עצמך ותיפגע. צריך לסלק את מותרות הכאב, את הכאב העודף, כן? לטפל בפצע, כן? אבל הכאב הבסיסי, שהוא ודאי יישאר גם אחרי כל הטיפולים, הכאב הזה איתו צריך להתמודד. אנחנו צריכים להבין מהו הכאב ההכרחי ומה הכאב האפשרי. את הכאב האפשרי צריך לסלק. אבל הכאב ההכרחי איתו צריך להתמודד. לא לנסות לסלק אותו, כי זה לא עובד הדבר הזה. אז אמרנו, נכון. יש כל מיני שיטות של תרופות נרקוטיות, של ביטולי כאב וכן הלאה וכן הלאה. אבל לא זו הדרך. בדרך כלל עושים את זה דווקא במחלות סופניות, כן? כשאדם באמת כבר אין לו מה להפסיד. אז קצת להניח לא מעט, להניח לא מעט, אפשר להבין את זה. אבל הכאבים היום-יומיים, ודאי ודאי, שאין לחפש אחרי פטנט רשום איך לסלק אותם. זה לא טוב. וכבר דיברנו, אני חושב, פעם אחת לפחות, מה קורה לאסטרונאוטים בחלל, כן? מחוץ לכוח הכבידה של כדור הארץ. אתם יודעים שהאסטרונאוטים, זה דבר שגילו אותו אחרי המשלחות הראשונות שעלו לחלל, גם הרוסים, גם האמריקאים, גילו שלפי אורך השהות בחלל, ככה נחלשות העצמות, כן? אחרי זה קשה להם ללכת בארץ, קשה להם, כי הם לא מתאמצים. המעמד שאנחנו משקיעים בהליכה, הוא בעצמו מבריא לנו, מחזק את העצמות, מגדיל את הצפיפות שלהם. כשאדם לא מתאמץ, הצפיפות של העצם יורדת, ואז הוא מרגיש ממש ככה, כמו עלה ברוח, קשה לו ללכת. וראו שאחרי תקופת שהות ממושכת בחלל, כן? והם חוזרים לארץ, צריך לעשות פיזיותרפיה במשך כמה וכמה ימים כדי לחזור לכושר שלהם. עד שפיתחו את מכשירי ההתעמלות החלליים, שמדמים כוח כבידה. והם עושים תרגילים בחלל כדי ש... כן, ממש ככה, כן, אני ראיתי את זה מפורט, אני ראיתי את זה ב... ראיתי את זה בכתבי עת, כן, דיברו על זה רבות בעניין הזה, כן. ממש, יש פיתוחים מיוחדים, כן, טכנולוגיה מאוד מתקדמת, שמפתחים כל מיני מכשירי התעמלות, שגם בתנאים של חוסר כבידה, הם יכולים ליצור מאמצים. מאוד חשוב. מה נגיד? כן. מה רוצה לשאול אלון? כן.
ההתעלמות, מה
רק רגע, רק רגע. שנייה אחת, תודה חשובה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. על מה אתה מדבר, סליחה?
ככה אני ראיתי את ה... נניח עכשיו אחות שלי שעברה לי איזשהו ספל יקר, שהוא מאוד יקר.
אה, כאב, כן. יש לי כאב מזה, כן?
לא, זה נראה... כן. לא, לא, תקני לי חדש כזה, למרות שיש לו ערך, כאילו מה, עכשיו אני אחבר את השברים, אי אפשר, אז הוא אומר, לא, לא יודע, עכשיו כאילו, הוא לא יודע מה, כל מיני נקודות כאלה של כאב, אז כאילו, בסדר, מה אפשר לעשות? לא יודע מה, ירדתי עם האוטובוס וישנתי אצל הנהג עוד עשה, אחרי מתחיל לקלל את הנהג עכשיו. אין טעם, אז כאילו, זה לא...
אנחנו לא מתייחסים, אנחנו לא מתייחסים אל כאב. אנחנו לא פותרים כאב באמירה של אין טעם לכעוס. כן? לא כך אנחנו משתמשים בכאב. אנחנו צריכים לחפש את הצד החיובי שלו. אין טעם לכעוס, זה אמירה ניטרלית. אני לא אומר, אתה יודע מה, זה לאו דווקא אמירה ניטרלית. זו אמירה שבהחלט יכולה לפתח בך אורך רוח וכן הלאה וכן הלאה. אבל אני דווקא... מציע לקחת את הצד הפעיל שבכאב, לא אין טעם לכעוס. כואב לי, ואני מתייחס עכשיו לכאב. אני מתייחס לכוח המפרש בו, אני מתייחס לכוח המניע שבו. כן? אתה יודע מה? לפעמים, בסדר, אין טעם לכעוס. זה כל מה שצריך לעשות בסיטואציה הזו. אבל הרבה פעמים אנחנו דווקא כן צריכים לקחת את הכאב כמות שהוא, להרגיש אותו בכל כוחו, וללמוד ממנו את הלימוד. להרגיש אותו, להרגיש אותו. מה שאי אפשר לסלק, כמובן. להרגיש אותו. אני אומר, זה חלק מהטיפול. מה שאתה אומר זה עזרה ראשונה. אין טעם לכעוס, זה עזרה ראשונה. אבל מסתבר שיש יחס וגישה שהיא יותר עמוקה לכאב. ודווקא בהתייחסות לגוף הכאב, לגוף הכאב, שמורגש בכל תא חי בגופנו, כן? דיברנו על רבי עקיבא שמסרקים את בשרו, מסרקות של ברזל. הוא מרגיש את הכאב היטב, היטב, כל תא בגופו שורף, שורף, שורף. והוא משתמש בכל הכאב. הוא משתמש בו לא באופן של מה יעזור לי אם עכשיו אני אצעק, אלא לא יעזור לי אם אני אצעק, אלא הכאב הזה, מה אני עושה איתו? ואז הוא מגלה את הסוד הגדול של בכל נפשך. שבעצם הכאב הזה אפשר להשתמש כהזדמנות בלתי רגילה, בלתי רגילה, לביטוי האמונה באל אחד. מה שגחה, כל לטובה, מה שגחה. מדרגות יש. השלב הזה שאתה אומר, הוא מדרגה ראשונה. והיא חשובה מאוד. והיא חשובה, היא חשובה, אני לא מטל את זה, היא חשובה מאוד. בשלב השני, נתמודד עם גוף הכאב. נתמודד עם גוף הכאב, כן, כואב לי מאוד שלא פתחו לי את הדלת. לחדר אוכל. כואב לי מאוד. אתה יודע לאן זה יביא אותי? פעם באה, תגיע בזמן. הנה גוף הכאב, גורם לנו תנועה קדימה. אני לא אומר שזו התובנה היחידה, אגב. אבל אתה מבין? אז זה. מה יעזור לי? מה יעזור לי? מה יעזור לי שאני אכעס? יכול להיות שגם פעם באתי כעס. יכול להיות שפעם באתי כעס. לא, לא, אבל יותר מזה, יותר מזה. לא, לא, כואב לי, כואב לי מאוד מאוד. עכשיו כואב לי, כואב לי. כן? כואב לי, כן? פעם באה, אני אבוא זמן. אני צריך להבין שיש לו תפקיד. יש סדרים בישיבה. אני לא יכול להפר את הסדרים. פעם אחת אני, פעם אחת זה יהיה מישהו אחר. גוף הכאב מביא אותי לתובנות מתפתחות עוד יותר. מה יעזור לי, זה מביא לי משהו. אבל זה עדיין לא הכל. יש הרבה תובנות שהן עדיין חסומות בפניך, כאשר אתה לא מתייחס לגוף הכאב.
אבל
זה ממש לא סוף העולם. אתה רוצה לחכות לדוגמה למצבים שהם סוף העולם?
לא.
בסדר. ואנחנו מתרגלים, מתרגלים לשיטה, מתרגלים למודל, אתה מבין? זה לא משנה איפה הכאב נמצא. אם הכאב הוא בזה שאתה הכנסת יד לכיס ולא מצאת את השקל שחשבת שהוא שם, או הכאב, חס ושלום, זה תאונת דרכים. המודל אותו מודל. אז כדאי להתחיל בזה, זה היתרון גם בדברים הקטנים. שלמרות שהם קטנים בכמות, אבל הם מדגימים את אותם עקרונות. והם מאפשרים לנו לפתח, לפתח, מאפשרים לנו לפתח את אותם כוחות בנפש. אז בואו נראה, השלמה אינה דבר שמופיע אוטומטית. על מנת להגיע למצב של קבלה והשלמה, דרוש מאבק, שהוא לעתים קשה ומתמשך. אין, רואים? עמוד 64, פסקה שלישית. דרוש מאבק, שהוא לעתים קשה ומתמשך. המילה מאבק יש לו שתי משמעויות, אתם יודעים. כפי מה שרשי אומר, ויאבק עמו איש. שתי פירושים. פירוש אחד שהוא מביא שהיו מעלים אבק ברגליהם מכוח המלחמה. כן? אבק ברגליהם. פירוש שני, אביק. מה זה? מאבק שהם אוחזים אחד את השני, הם קשורים אחד בשני, לופתים אחד את השני. כן? חז"ל אומרים שהאבק שהיו מעלים היה מגיע עד כיסא הכבוד, כך כתוב. מעניין. אז למאבק יש שתי משמעויות. יש גם משמעות של מעלים אבק, שזה מרמז על עוצמת החיכוך, כן? הניגוד, כן? באופן פשוט. אבל האביק, כן? זה מבטא את ההשלמה, אתם רואים? כן? שלב אחד זה, שלב אחד של המאבק הוא הרגשת הניגוד. כואב לי, ואני נאבק עם הכאב, ועולה אבק. מהמאבק והניגוד עולה אבק. אבל השלב השני הוא שלב יותר מעולה. שבו כבר אני לומד שהכאב בעצם מגיע עד לאן? האבק מגיע עד לאן? עד כיסא הכבוד. ומבחינה זו, כן? בעצם הכאב הוא כבר מגיע למצב של השלמה. אם כן, מעלים אבק ברגליהם מכוח הניגוד. הניגוד הרגשי הוא ברור. אבל שמתרגלים למאבק, אז מסתבר שהאבק עולה עד כיסא הכבוד. כלומר, שלכאב הזה יש נפקמינה והשלכות לכבוד השם, לגילוי כבוד השם. זה נוגע לכיסא הכבוד, זה נוגע לכבוד העליון. מאבק, לעתים קשה ומתמשך. כמה זמן זה ייקח, אין איש יודע. צריך לדעת לאבד את הרגשות האלו. לא קל לאבד רגשות של כאב ולהפוך אותם, כן, לנכסי צון ברזל של התקדמות והתעלות רוחנית. זה לוקח זמן. לא בוערת לנו הדרך. התהליך של עצמו יש לה ערך עצום. להיות בתוך התהליך. לא להיות כל הזמן בתאריך, אלא להיות בתהליך. או, דרוש מאבק, לעתים קשה ומתמשך. אנו יכולים לעזר במטפל מיומן ומקצועי ביותר. אגב, תמיד זה טוב, שתמיד נעזר במטפל מיומן ומקצועי, הוא חוסך לך דרך. הוא לא מבטל את המאבק, אבל הוא מלמד אותך להיאבק בצורה נכונה שחוסכת המון המון אנרגיה נפשית, פיזית ורוחנית. הוא מלמד אותך, כמו שאמרנו פה, באמת הוא מכין אותך להתמודדות, כן, יותר חסכונית מבחינת פיזור האנרגיה שלך. הזעם, הכעס, זה יתרון של אין חכם כבעל ניסיון. ישר לעזר במטפל מיומן ומקצועי ביותר, שלא תשתולל לכל הכיוונים שכאב לך. הוא ירסן אותך, הוא ירגיע אותך, הוא יצנן את רוחך, הוא יסביר לך שתוכל להיכנס למאבק באופן יותר ישיר. כי אם לא יהיה לך מאמן, אתה תחווה את הקושי בתחילת המאבק, אתה עשוי כבר מההתחלה לשבור את הכלים ולהיכנס להתנהגות מאוד לא מוסרית. אם זה כלפי הטבחית, ואם זה כלפי, כן, הכפתור שנקרא לך, לסנן כללה בתוך השירותים, כן? זה לא זה, זה לא רציני. מאמן, מטפל מיומן המקצועי, מצד אחד הוא יעזור לך, יעזור לך, מצד אחד, להכיר בכאב, לא להתכחש לו, אבל מצד שני, להציל אותך מתגובה לא מרוסנת שתסבך אותך עוד הרבה יותר. כמו בעל חי שנתפס במלכודת, ציפור דרור, שהיא מרגישה פתאום שבתוך החדר, נגיד שאתה פה ציפור דרור, ראיתם פעם ציפור דרור בתוך חדר קטן? היא כמו משוגעת, היא מתנגשת בזכוכיות, היא נכנסת לפאניקה. מישהו פעם ראה חתול שנסגר בתוך בית, חתול רחוב שנכנס לתוך בית, פתאום גילה שהוא בתוך בית, יכול להרוס את כל הבית. מתחיל להשתולל, מטר, קופץ, וזה ממש מסוכן, הוא כולו. אני אומר את זה, גם ציפור דרור וגם ציפור, וגם החתול, כן, הדוגמאות האלה הן דוגמאות שמזכירות לנו מאוד מצבים של פאניקה במצבי כאב. מצבי כאב, יש לי איזה חבר שחלה במחלה, הארורה הזאת, הוא היה בבית החולים, כן, אז בין מטופלים וכן הלאה, הוא ראה אחד החברים שהתבשר באותו היום שהוא חולה במחלה הארורה, והוא פשוט נכנס לפאניקה. הוא התחיל לבכות ולצעוק, אני מת, אני מת, אני מת. אז באה הרופאה ואמרה לו, אתה לא תמות. איזה תפקיד היא לקחה לעצמה? רואי. תפקיד, אתה לא תמות. זאת אומרת, דיברה איתו קצת, לא אמרה לו איזה מיד, אבל היא קצת הסתכלה בתיק, הסתכלה בדיסק של ה-CT וזה, היא אמרה לו, אתה לא תמות. ברגע שהיא אמרה לו את הדבר הזה, הוא נרגע, ונכנס לתוך התהליך. חלפו מאז כמה חודשים, הוא לא מת. לא רק שהוא לא מת, אפילו בשלבי החלמה. זה לא שהיא תחת אלוקים אנוכי, אבל היא לא, אבל היא עודדה אותו. לא בנחמת שווא, לא בנחמת שוטים, אלא היא הבינה שהמצב שלו, למרות שיש לו את המחלה, יש לך את המחלה, אבל בוא נלמד מה יש לך. בסדר, זו מחלה שהיא לא מסוכנות, כן? זה סרטן, יודע מה, דרגה אחת, דרגה שתיים, אתה לא תמות. בזכות השם. הוא נרגע. ברגע שהוא נרגע, הוא קיבל את הכאב ומסר את עצמו לטיפול. ובאמת, הוא בשלבי החלמה. יועץ מיומן, מטפל, מקצועי, להרגיע. הלוך להרגיעו ישראל. כן? אנו יכולים לעזר במטפל מיומן המקצועי ביותר. או להשיח את ליבנו בפני ידיד נפש אמיתי. שאנחנו משיחים את ליבנו בפני ידיד נפש, עצם העובדה שהוא מכיל את הסיפור שלנו ולא יוצא מהכלים, כן? לא שהוא אדיש כלפי הסיפור שלנו, אבל עצם העובדה שהוא מכיל את הסיפור, שומר את זה מהכלים, זה דבר נפלא. למשל, אחד הדרכים לנחם אבלים, זה, יש אנשים שמפחדים מאוד מאבלים. במיוחד אבלים שמתאבלים על בן שנהרג בצבא, כן? אני יודע מה, לבוא לאמא ולנחם, קשה מאוד. אבל כאשר אתה בא לאמא, כן? ופשוט מתייחס אל האירוע הזה כאירוע שאפשר לסבול אותו. כן, הוא היה עם ילד, אני אספר לך פעם, פעם אחת שהלכנו לטייל בערי באירופה שם, באיטליה זה היה. טיפסנו על ההר, את חייבת לשמוע מה רוני עשה, את חייבת לשמוע. אם את חייבת לחייך, אמא. כן, כן, כן. כן, יש פה מישהו שמדבר על רוני, קל מישהו חי, חוויות. כן? רגע, וואי, זה מדהים. זאת אומרת, הוא מפרק לה את הגולמיות של השכול, הנוראה. רגע, רגע, הוא מדבר על רוני בזמן, נכון, אולי בזמן עבר, אבל הוא מחיה את זה. פעם אחת היינו באיזה ער באיטליה שאני זוכר, ותהיה, תקשיב מה שהוא עשה. אנחנו מטפסים, מטפסים, מטפסים. פתאום, ספר סיפור. זה סיפור. הייתי בית אבלים כזה פעם, על אחד שנהרג בערי איטליה כתוצאה מברק. כן, זה פשוט מדהים. היה שם מישהו שבא וסיפר על הבן. כן, הוא סיפר עליו כעל מישהו שהיה חי. היא חיה את הדמות לנגד האם, וכל מיני מעשים שהוא עשה וכו'. והאימא פשוט ישבה וחיכה. אגב, האימא ישבה שם בבית האבלים, בביתה, כאבלה, ישבה כל הזמן עם, 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 זה צעצוע שהילד אהב כילד. זאת אומרת, היא התרפקה על דמות הילד, עם איזה צעצוע שהוא אהב. כל הזמן היא ישבה ככה בשבעה עם... והבחור הזה שבא לנחם, הוא פשוט הוציא אותה מזה. הוא הציב את הדמות באופן פחות טרגי, יותר חי, שאפשר להתקשר עם הזיכרון החי, להתענג על דברים שהוא עשה, על דברים שהוא אמר וכו'. זה מאוד עוזר. להשיח את ליבנו לפני ידיד. כי הרבה פעמים אנחנו תופסים את הדבר בצורה מאוד קשה, שאנחנו מוסרים למישהו אחר, והוא שומע את הדברים, מכיל, מקבל, ועוד מגיב בתגובה מסוימת, צריך לראות איזו תגובה, הדבר הזה מקל עלינו. זה מפזר את העומס, מפזר את העומס של הכאב, דאגה בלב איש, יש שיחנה, או להשיח את ליבנו לפני ידיד נשם איתי. ובכל זאת ההתמודדות על מנת להגיע השלמה נשארת שאלה משאלה מלבד. כל היועצים למילהם, ודאי וודאי שיכולו לתת את תרומתם, אבל בסופו של דבר, אנחנו מתמודדים. הדרמה הזו מתחוללת בתוך נפשנו שלנו. אנחנו מוקד הכאב. עם כל העזרות, כל התפיחות אל השכם, כן? כל העידודים, בסופו של דבר, מרכז הכאב הוא כאן. פה זה צומת הגידים. פה זה המרכז שהכאב מתחולל. אם זה פה, אם זה פה, זה לא משנה. אנחנו צריכים להתמודד עם כל הכלים הנפלאים, עם כל העצות, עם כל הדרכים. בסדר? בסופו של דבר צריכים להתמודד. טוב, נעצור כאן.